ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רש"י אומר, ואלה המשפטים, כל מקום בתורה שנאמר אלה, פסל את הראשונים. ואלה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת, הוו, ואב, תוספת הוו בהתחלה, זה נקרא וו החיבור. זה לחבר על הראשונים. מה זה הראשונים? עשרת הדיברות. אלה שלמדנו, פרשת יתרו, למדנו בסוף על מעמד הר סיני, עשרת הדיברות. אז הוא אומר, ואלה, כל, זה מוסיף על הראשונים. מה הכוונה? מה הראשונים מסיני, דהיינו עשרת הדיברות, אף אלו מסיני. כן, דהיינו גם הדינים, פרטי הפרטים, כמו פרשת משפטים, זה גם מסיני. שלא נחשוב כמו שראינו את זה, שיש כאלה שאומרים, העיקר זה עשרת הדיברות, והמשפטים וכל הפרטים, כל זה, זה לא העיקר. זה לא נכון. זה יחד, המשפטים ועשרת הדיברות, זה עניין אחד. תורת השם תמימה משיבת נפש. ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? בסוף פרשת יתרו כתוב ככה, מזבח אדמה תעשה לי וכולי. מה זה שייך? למה זה קשור לזה? יש סמיכות בדברים. אומר רש"י במקום, למה זה, מה הקשר? למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך, מה שתשים סנהדרין אצל המקדש? דיינו, המקום גורם, היה סנהדרין גדולה, מדרגות מדרגות. אז הוא אומר, המקום, הייתי אומר, מה זה קשור במשפטים, עניינים, סנהדרין? יכול להיות בפתח תקווה, יכול להיות בחיפה, יכול להיות בירושלים, יכול להיות בכל מקום. הוא אומר, לא, המקום גורם, שאלו אותי איך זה גורם, כתוב, כמו על כל ארץ ישראל, כתוב, אווירה דארץ ישראל מחכים.
מה?
אווירה, אוויר. של ארץ ישראל מחכים. המקום הזה, חוכמת הקודש. אז יש מדרגות במקום. בית המקדש, לשכת הגבית, זה המקום הקדוש ביותר בעולם. שם הדינים, המשפטים, כל הדברים האלה, זה המקום המתאים לאלה, לבירור כל העניין. זה מה שהוא אומר כאן. דווקא המקום הזה, תשים סנהדרין אצל המקדש, כן. נכון, אחרי שגלו מירושלים, מחברה ירושלים, הסנהדרין נדדה ממקום למקום, אבל זה לא אותה עוצמה של אותה סנהדרין שהייתה בלשכת הגזית, מדרגות מדרגות. עכשיו, מה זה אשר תשים לפניהם? אומר רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה, ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח על עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך מוכן לאכול לפני האדם. יש ספר, שולחן ערוך, אתם שמעתם על הספר הזה? שולחן ערוך. זה מכאן, המקום. מה זה שולחן ערוך? שולחן ערוך, ששמו לך על השולחן כל מיני מאכלים, אבל לא סתם, עם טעמים. פתאום טעם, יש טעם, כל מיני טעמים, כן? כשאדם עושה אוכל, אז הוא דואג כך שגם יהיה אוכל טעים, נכון או לא? נכון? או שלא אכפת לכם איזה אוכל. יש כאלה לא אכפת להם, מה שיתנו להם. אבל רוב בני האדם רוצים לטעום את הטעם. זה משל, הנמשל לגבי התורה. התורה זה כמו אוכל. אז הוא אומר כאן רש"י במקום, לא מספיק שתשנה, תחזור על התורה שתיים, שלוש פעמים. אתה צריך גם לדעת את הטעם. זאת אומרת, לטעום את העומק של זה, את הרעיון, את הסברה, אחרי ההלכות, אחרי כל הדברים. אני לא אצליח מספיק לדקלם את הדברים. אתה צריך להעמיק בכל דבר ודבר. זה מה שאומר רש"י, ששים לפניהם כמו שולחן ערוך. בשולחן ערוך זה לא מספיק לתת סלט, צריך לשים תבלינים גם. לשים גם את הטעם. זה באמת... כן.
הרב, מה הכוונה פה הטעם, שכאילו זה גמרא?
כן, לא, אתה לומד, נניח, כתוב... נותן לשכבי בינה, אמרנו, אני צריך ללמוד, זה הבוקר, התחלנו ללמוד. מה זה שכבי ולמה דווקא שכבי? ומה הרעיון שמאחורי השכבי? שכבי זה תרנגול. מה זה קשור? אתה יכול להגיד, ברחתי, בסדר, אמרנו. אבל אתה צריך גם להבין מה אתה אומר. מה זה לימוד תורה? זה להעמיק, להבין כל דבר. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אבל האתגר שלנו כבני אדם זה להתעמק בתורה, כן? איך אומרים? הפוך בה והפוך בה והפוך בה זה כולה בה. כלומר להעמיק. זה מה שהוא אומר. זה לא מספיק שאתה אומר להם מה לעשות. למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, גם תביא לי כך, שיכנו ללמוד את התורה בעומק, להבין את הטעמים, את הסיבות, למה ככה ולמה ככה וכל הדברים האלה. זה הפשט, הטעמים. אז התורה היא גם טעימה, נאמר. מה שסתם אדם מדקלם, אומר את הדברים בדקלום. אז זה מה שהוא אומר. להבין טעמי הדברים. לפניהם, הוא אומר, מה זה אלה המשכנת עושים לפניהם? אומר רש"י, ולא לפני עובדי כוכבים. זאת אומרת, לפני אומות העולם לא. התורה צריך לדעת, היא ניתנה לעם ישראל. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בהרכאות שלהם, בבית משפט שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני הרמיים, מחלל את השם, יקר את העובד כוכבים, להשביחם, להחשיבם, שנאמר כי לא כצורנו צורה, ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים, זה עדות לעילוי יראתם. אומר כך, יש מה, היום גם, זה ההלכה. יש משפט. מה זה משפט? יש שופט, יש ספר החוקים, והשופט, לפי שבאים אנשים לדון, הוא לפי ספר החוקים, הוא שופט את, את האנשים. היום, למשל, המשפט במדינת ישראל, זה לפי האוטומנים, האנגלים, אומות העולם, כל מיני... זה, איך אומרים, פאזל של כל מיני דברים, שבא השופט וצריך לדון מישהו, נאמר, אז הוא שומע את המקרה, את הדבר, והוא הולך לפי ספר החוקים, הוא דן את האדם. גם מבחינת העונש, גם מבחינת העניין, אם הוא צריך להחזיר חוב או משהו כזה. אומר רש"י במקום, אומרת התורה, לא, אסור, תשים לפניהם. כן, מה זה לפניהם, אומר? לא לפני אומות העולם. יש הבדל בין חוקים של, של אומות העולם לחוקים שלנו. מה ההבדל? ההבדל שהחוקים שלנו מאלוקים. ואומות העולם זה דבר אנושי. ואצלנו זה דבר אלוקי. יש הבדל בין דבר אלוקי לדבר אנושי. לכן אסור, לכתחילה, אסור אם יש לך משפט או דין או משהו כזה, אתה צריך לבחור בדין שהולך על פי התורה, ולא על פי סברות אנושיות כאלה ואחרות. לעתיד לבוא זה יהיה ככה, היום זה עדיין לא ככה, לעתיד לבוא זה יהיה. אנחנו בפרק ד' בשבועית, משנה ז'. אני רוצה להזכיר לכם, גם מביא כאן מבוא, במשנה ז', מה הנושא שאנחנו עוסקים. זה נקרא קדושת פירות שביעית. יש ביטוי כזה, שהפרי של השביעית, יש בו קדושה מיוחדת, וזה לא כמו כל פרי, וצריך לדעת מה לעשות עם הפרי הזה. בואו נקרא את המבוא. משנתנו ואילך עוסקות המשניות בעניין קדושת פירות שביעית. והזכרנו בפתיחה למסכתנו שאסור להפסיד פירות שביעית. מאיפה לומדים את זה? כי אסור לזרוק את זה לזבל. שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מה זאת אומרת שבת הארץ להם לאוכלה? אמרו חזן, לאוכלה ולא להפסד. צריך לאכול את הפירות, אבל לא להפסיד אותם. מטעם זה אסור לאכול פירות שביעית קודם בישולם. אם למשל פרי או ירקות שהם עדיין לא בשלים, אסור, כי אתה מפסיד את הפרי, לפי שיש בהם משום הפסד הפירות. ויש למדים זה מן הכתוב, תהיה כל תבועתה לאכול, כל התבועה לאכול, שאין נאכלת אלא תבועה, שהיא ראויה כבר לאכילה. גם יש פירות שאפטרם שבשלו כל צרכם, נוהגים לאוכלם בשדה אכילת הרעי, אולם אין כונסים אותם הבית עד שהתבשלו. לפיכך אף בשביעית יש לנהוג בהן כך, שכל זמן שאין אוכלים אותם אלא בשדה, אף בשביעית אינם מותרים אלא כאכילת הרעי בשדה, למרות שהם בבית כרגע. ורק לאחר שבישלו די צורכם, מותר לכונסם לבית. שלוש המשניות שלפנינו בארית ללמד בפירות האילן, מתי מותר לתולשם בשביעית כדי לאכול מהם בשדה? ומתי מותר להכניס את הפירות האלה, מתי מותר להכניס אותן לבית? כן, ברגע שבשלים... בוא נראה.
רגע, כן. אפשר לחזור בטיפה בחלק ה... בחצי השני של זה, של ביוק אחד.
יש עניין, הוא אומר, שהעיקרון הוא אסור לגרום לכך שהפירות יהיו... לזרוק אותם, צריך לאכול אותם, לפי הפסוקים שהוא אומר כאן.
אסור לזרוק אותם.
כן, אסור לזרוק אותם. אז הוא אומר כאן שני דברים. הדבר הראשון, אתה צריך להקפיד לאכול את הפרי שהוא לא בוסר, בוסר שהוא עדיין לא בשל, שהוא חמוץ או משהו כזה. כי אז אתה מקלקל את הפרי, ואסור לקלקל את הפרי. אז זה דבר אחד. כי למה? כי אתה לא יכול לאכול אותו, אתה כותף, אתה לא אוכל. זורק את זה, אז אסור לאכול אותם בוסר. דבר שני הוא אומר, לגבי להכניס לבית, אני קורא עוד פעם, נוהגים, יש פירות שאף טרם שבישלו כל צורכם, נוהגים לאוכלם בשדה אכילת הרעי, ואולם אין כונסים אותם לבית עד שהתבשלו. ניקח דוגמה, ענבים. אז נכון, ענבים פחות או יותר מתבשלים בו זמני, בניגוד לתאנים, תאנים זה לאט לאט. אז אתה בא לענבים, אבל יש כאלה אומרים, נכון שזה לא בשל לגמרי, אבל כבר בשדה תואמים אותם, כבר יש בהם בישול. אז זה אומר...
מה זה, תואמים יש בישול? מה? מה זה?
יש בישול של הפרי, הפרי בשל.
הפרי
בשל. אז נוהגים לאוכלם בשדה אכילת הרעי, אולם אין כונסים אותם לבית עד שיתבשלו. מתי מוציאים את הענבים הביתה? עד שכל הענבים יתבשלו. למרות שאכלת את זה בשדה, אבל לא מכניסים את זה הביתה עד שהם יתבשלו. לפיכך, אף בשביעית יש לנהוג בהם כך, שכל זמן שאין אוכלים אותם אלא רק בשדה, אבל הם לא בשלים כולם, בשביעית אינם מותרים אלא באכילת הרעי בשדה. אתה מוכל, אתה יכול לאכול את הפירות האלה אכילת הרעי, לא אכילת קבע. אכילת קבע אתה מביא אותה מהבית, אבל בשדה לא. בשדה אתה יכול לאכול. ורק לאחר שבשלו די צורכם, מותר להכניס את הפירות האלה לבית, למרות שאתה אוכל אותם בשדה בצורה הרעית. אז זה האכילה. עכשיו, המשנה, ממתי אוכלים פירות האילן בשביעית? מתי מותר לאכול? ממתי רואים הפירות לאכילה שיהיה מותר לאוכלם בשביעית? התלוי, תלוי, יש כל מיני פירות. הפגים, פגים זה תאנים רכות, כך קוראים להם פגים. היום קוראים לילד שנולד לפני הזמן, קוראים לו פג. אבל כאן נדבר, הכוונה היא לתאנים שהתבשלו, כבר זה נקרא פגים. מתי הפגים, התאנים הרכות, מתי? כשיזריחו, מי שיעדימו. יש פירות, תאנים שהם אדומים, ויש פירות, תאנים שהם לבנים. אז הפרי, התאנים שהם כבר אדומים, אז הוא אומר אפשר לאכול אותם. אוכל בהן פיתו בשדה, שכך רגילים לאוכלם אכילת הרעי בשדה, אף שעדיין אינם בשלים כל צורכם. זאת אומרת, התאנים כבר אדומות, אבל הם לא בשלים לגמרי. אתה אתם אכלתם פעם תאנים? לא אכלתם תאנים.
מה זה פיתו? בפיתו כאילו?
פיתו זה לחם. פת זה לחם.
אוכל את התאנים עם
הפיתו? בפיתו, הוא אוכל לחם עם התאנים. נקרא אכלותים. אבל מה, התאנים האלה, הם לא בשילים לגמרי, הם קצת בשילים. אז הוא אומר, זה מותר לאכול. ביחלו, מה זה ביחלו? התחילו להתבשל, התאנים התחילו להתבשל כולם, כונס לתוך ביתו, רשאי ללקוט להביאן לביתו, ויכול להכניס את זה הביתה. כן, כרצה בהם משאר שני שבוע חייב במעשרות, כן? שיבחלו התאנים בשאר שש השנים, שני שבוע, הכוונה היא שנים, שנות, שני מעשרות שנות, משיבחלו התאנים בשאר שש השנים של מחזור השמיטה, חייבים הן במעשרות.
מה המשמעות של זה?
אומר, יש שנת שמיטה ושש שנים, זה נקרא שנים רגילות, אין שמיטה. עכשיו, בשנים הרגילות עושים מעשרות, זה נקרא, מפרישים מעשר מהיבול. בשמיטה לא מעשרים, כי זה אפקר. אז זאת אומרת, ככה גם לגבי שש השנים. צרים, מתי מעשרים את הדבר הזה? מתי השם כבר בשלות, הפירות, הטנים? לפני זה לא. אבל בשביעית אין מעשר נוהג כלל, כמו שאמרנו. ויש גורסים בשער שני שבוע, וכן כרצה בהם כל פירות האלה, זוהים לטענים, מותר לאכלום בשדה כשיזריחו, דהיינו, שיתבשלו קצת, ולכונסם לביתו מי שיבחילו שיתבשלו הרבה. זה נקרא יזריחו קצת, ושיבחילו זה כבר בישול שלם. ובשער שני שבוע חייב במעשרות שיבחילו עד חייבים במעשרות. ואף הרמב״ם גורס כך, אלא שהוא מסיים פירושו שער שני שבוע חייב במעשרות. רוצה לומר שיזריחו הפגים, אז יהיו באים לעונת המעשרות. ורב אלו תמועים הם, והמשנה מפורשת היא, ממתי הפירות חיים במעשרות, עתים משיבחילו, השואה שגם כאן מוסר בעניין החיוב, במעשר ויחילו. אני רוצה לסכם את המשנה הזאת. הוא אומר, יש שני מצבים בפרי של התאנים. מצב שהם קצת בשלים, ומצב שהם לגמרי בשלים. מצב שהם קצת בשלים, הוא קורא לזה יזריחו. כמו זריחת השמש. לאט, קצת, התחלה, כן.
וזה מותר, כאילו אוכלים את זה הרעי בשדה.
הרעי בשדה, זהו. אבל מי שיבחילו, ממש בשל, אז כונסים את זה הביתה, ואז בשנת השמיטה יאכל את זה קדושת פירות שביעי, וגם המעשרות חייבים לאסר את הפירות האלה. יישר כוח, תודה רבה. לקיתם אותי. אנחנו בערב בארות, בדף נון, היי. נון היי. בסעיף A, התחלנו ללמוד סעיף A, אמרנו שטעות יסודית היא החזרה מן היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו מכל העמים. זה נאמר על הרקע של ההשכלה. ההשכלה באירופה בתקופה שלפני 200 שנה או משהו כזה, היא אמרה, עם ישראל ואומות העולם זה אותו דבר. אין הבדל, בעיקר בגרמניה זה היה, נקרא, כולם שווים. אני יהודי גרמני, יהודי צרפתי, זה לא משנה. אבל לטשטש את ההשכלה אמרה, לא צריך להבדיל בין עם ישראל לאומות העולם. אז הוא אומר, זאת טעות. טעות גדולה להגיד שעם ישראל זה כמו כל העמים. הוא מסביר מדוע זה טעות, הוא אומר שאנחנו עם מיוחד, גם יש לו היסטוריה מיוחדת, אבל גם יש לו תפקיד מיוחד לעם ישראל באומות העולם. בוא נראה את זה בתוך. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים, בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון. ההיסטוריה של עם ישראל, אין שום עם ולשון היסטוריה כזאת מיוחדת. לפעמים גם מעולים וגדולים מאוד מכולם. יש לנו פונקציה גדולה מאוד, לא גדולים מבחינה כמות. כמות אנחנו יותר קטנים מהסינים, אבל מבחינת התפקיד יש לנו תפקיד גדול. יש כלל גדול. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. זה להביא, גדולתנו זה התפקיד שלנו. הוא אומר, אם אנחנו נדע את התפקיד שלנו, אנחנו יודעים את עצמנו, מי אנחנו. אם אתה לא יודע את גדולתך, את הפונקציה שלך, את המיוחד, אתה לא מכיר בערך העצמי שלך. כן? אז, כן? אז יודעים אנו את עצמנו, ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. כן? דוגמה, עם ישראל, התפקיד של עם ישראל להיות דוגמה לעולם, לקדש שם שמיים, דוגמה מבחינת מידות, מעשים וכל הדברים, להאיר לעולם. אז אם אנחנו שוכחים את הדבר הזה, ואנחנו מרשים לעצמנו להתנהג בצורה פראית, בצורה לא נכונה, שכחת את עצמך. ואדם ששכח את עצמו, הוא מסכן, הוא לא ידע מי הוא. מה הוא? מה התפקיד שלו? למה המשל דומה בצבא? בצבא יש חייל שיודע את התפקיד שלו. אתה בכיתה. מה אתה? צלף. מה אתה? מג. מה אתה? זה. כל אחד יודע את התפקיד שלו. זה אין. מגיע אחר כך, אומרים לחייל, משום מה, שיודע מה, אתה תעבור יחידה. שמים אותו במקום ביניים, שהוא לא כאן ולא פה. יום אחד מלא. חודש מלא. שנה, הוא יושב, הוא לא יודע מה לעשות. הוא שאל את עצמו את השאלה הפשוטה, מה התפקיד שלי? מתפוצץ. אין לו תפקיד. דרך אגב, ככה לא רק בצבא, ככה גם בחיים. כי אדם יודע מה התפקיד שלו, מה הפונקציה שלו. הוא מתפקד לגמרי אחר. משהו, הוא לא יוקם בבוקר, הוא לא יודע מה התפקיד שלו, מה הוא צריך לעשות. כאן מדבר על אומה, לא רק על הפרט, אלא על הכלל. אז זה, כשעם ששוכח את גדולתו, וישחה לגוי גדול, כמו שנאמר לאברהם אבינו, אז הוא קטן. העם הזה מאבד את החיוניות שלו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, הננו נשארים קטנים ושפלים. שכחת עצמנו, מה זה שכחת עצמנו? היא שכחת גדולתנו. עד לכאן זה המבוא. עכשיו הוא מסביר מהי הגדלות של עם ישראל. נשמתנו, נשמת האומה, מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. אנחנו נקראים עם המייחדים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, אנחנו רואים את כל ההיסטוריה, כל הכדור הארץ, כל הקוסמוס, כהוויה אחת, מציאות אחת. משום כך היא בקרבה תמה וכוללת, בקרבה של האומה. ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. גוי אחד אנחנו. אצל אומות העולם יש ניגודים כאלה ואחרים, והדברים לא מתחברים אחד לשני. אבל אצלנו זה לא ככה. הכל מתאחד, הגוף, הנשמה, ההיסטוריה, הכל זה מגמה אחת, הוויה אחת, מציאות אחת. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. דיינו, כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, גם אנחנו. אתה אחד ושמך אחד. אומרים את זה בתפילת שבת, אנחנו אומרים את הדבר. מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. בכוח נמצא בכולנו. והדרך ההיסטורי שלנו, הולכת מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה, העוברות בין הררי חושר וצל מוות, עליות וירידות, ומדריך אותנו להוציא את עומק טבע עבייתנו מן הכוח אל הפועל, לגלות את גדולתנו. אגב נראה את ההמשך בפעם הבאה. כן, הגדלות זה עם אחד, הוא שייך לכל ההוויה כולה, לכל המציאות, שהיא מציאות אחת. למרות שבאופן חיצוני היא נראית מורכבת, סותרת, קונטרסטית, אבל מצד האמת הכל זה הוויה אחת, מציאות אחת. יישר כוח, תודה רבה לכם.
תודה רבה.